אם מישהו רוצה לשמוע את זה גם יכול, בעל פה, אם הוא רוצה לשמוע את זה... מעולה. טוב. אז אנחנו... הנושא שנעסוק בו היום, המשך למכתב שדיברנו עליו בשבוע שעבר, זוכרים, הבחור משה זיידל, לימים הוא נהיה דוקטור, משה זיידל, שואל את הרב קוק הרבה מאוד שאלות, ובין היתר השאלות שהוא שואל אותו, אחת ראינו כבר שבוע שעבר, אומר לו, מי אמר שזה תהליך הגאולה? זו שאלה אחת שהוא שאל אותו, ואת הוא יודע שהרב קוק אומר בהרבה מקומות שהתחיל פה תהליך של גאולה. הרב קוק מדבר על זה בוודאות גדולה, והוא שואל אותו, מאיפה אתה יודע? מה פתאום? דבר שני, שהוא שואל אותו בעצם, כאילו אומר לו, תשמע, אני לא מרגיש שאני עושה משהו לסיפור הזה, הוא קצת כאילו מתוסכל, ראינו שבוע שעבר את כל מה ש... הוא אומר לו, ראינו גם מקורות אחרים בעניין הזה. השאלה השלישית והרביעית שהוא שואל אותו, נראה כמה נספיק מזה היום, זה לגבי שני דברים מאוד מרכזיים שרואים בתהליך הגאולה. אחד, זה שמי שעושה אותו בעיקר זה החילונים, נקרא לזה בקודים של היום, אבל אז היה אפילו יותר חזק מהיום. כי היום אנחנו כבר נמצאים על איזשהו, איזה מנעד מאוד רחב כאילו בעם ישראל, כן? יש חילונים ומסורתיים ודתיים לאומיים, וגם בתוך זה יש כל מיני, וחרדים, וחרדים לייט, וחרדים זה, וכל מיני, ודתיים לאומי לייט, ודתיים, כל מיני, פעם זה כמובן הרבה פחות ככה. עם ישראל כולו היה דתי, בגדול, כמובן שתמיד היו דברים, זה לא שהכל היה תמיד כזה, כזה ורוד, אבל באופן כללי, פחות מבחינה, ברוב התקופות, נגיד ככה, אז עם ישראל הוא דתי, ולצורך העניין היום אנחנו קוראים לזה חרדי, כי זה לא חרדי שהוא נגד משהו, נגד המדינה, לא היה מדינה ולא היה מה, נגד מה להיות, פשוט עם ישראל שומר מצוות, ויש מתנגדים, ויש חסידים, ויש אנשים רגילים, ויש כל מיני, אבל... ואז פתאום יש תנועה של כפירה וחילוניות, וזה בא יחד עם ציונות, ומתברר שהם האנשים שיש להם תפקיד מאוד מרכזי, הם עושים את הגאולה, הם עולים לארץ, מיישבים אותה, בונים אותה וכו' וכו'. והיהודי זיידל, אומר לרב קוץ, מה, זה לא מסתדר לי. לא מסתדר לי שהם מרכזיים פה בתהליך. אני בדמיון שלי מבין תמיד שמי עושה גאולה? גאולה זה מושג אלוקי. מה זה גאולה? סוף גאולה זה... הצהריים טובים. גאולה זה לחזור לארץ ישראל שהיא קודש, ולמקדש הוא קודש, ולארץ ישראל שהיא ארץ הנבואה, וארץ התורה, וארץ המצוות, ו... כל הדברים האלה הם בארץ ישראל, והגאולה היא לחזור לארץ ישראל, אז ממילא הכי טבעי ומתבקש שמי שיעשה זה, זה אנשים שמבינים למה אנחנו באים. אז איך זה יכול להיות? משתף אתכם בשורה אחת, בשאלה ששואל משה זיידל את הרב קוק, איך הגאולה נעשית על ידי חילונים. השאלה הנוספת היא התפקיד של החרדים בסיפור הזה, אבל תכף נגיע לזה. אז פה, בעניין הזה, הוא אומר לו דבר מעניין. אני רוצה קצת להסביר לעומק את מה שהוא אומר לו פה באגרות. האמת שלא הספקתי לכתוב לכם, בגלל שאני נמצא באיזה כמה ימים לחוצים כאלה. אני נמצא פה על הקו בין פה לבין אשתי יושבת שבעה. אז לאבא, תזכירו לי לפני כן להגיד לכם, אבל לא משנה, עכשיו תחזיקו ראש, זה לא הרבה, במה שהוא אומר לו ככה. הוא אומר כך, אמנם זה היום שקיווינו הולך הוא בא. לעת עתה, שימו לב, הולכים ומתגלים צדדיו היותר חיצוניים, על ידי פועלים המוכשרים לכונן את המעשים הללו, כערכם של הצידונים היודעים לכרות את העצים מן הלבנון לבניין בית השם יותר מבני ישראל, אשר עינם וליבם וכל רגשי נשמתם נתונים אל הבית הגדול והקדוש, אשר נקרא שם השם צבאות יושב הקרובים, אשר ידעו את שמו לדבקה בדרכה וכל נפשם וכולי. אני רוצה לחזור על המשפטים הקצרים האלה ולהסביר אותם. הוא אומר לו, נכון, בשלב הזה מה שרואים מהגאולה, קודם כל הוא מחזק קודם כל את האמירה שלו מלפני, שראינו לפני שבוע, בוודאות זה גאולה, ארץ ישראל נותנת פירות בעין יפה, יש פה קיבוץ גלויות, חד משמעי זה גאולה. עכשיו, מה רואים בגאולה הזאת? בשלב הזה, רואים דברים שרובם חיצוניים, כלומר עוד לא רואים את כל מה שדיברנו קודם, לא מצוות, לא תורה, לא נבואה, לא מקדש, לא, כמעט לא רואים שום דבר מהדברים האלה. מה רואים? רואים דברים חיצוניים, רואים אנשים באים לארץ, בונים אותה בדיוק כמו שבונים את צרפת, לכאורה, כן? בונים, באים, בונים בתים, פרנסה, חקלאות, תעשייה, צבא, בונים מדינה, זה מה שרואים. איך זה, מה, למה זה? אז הוא, שימו לב פה למשפט אחד שהוא אומר, אני רוצה קצת להרחיב את הדברים בעזרת דברים שהוא עצמו אומר בשני מקומות אחרים. הוא אומר, על ידי, כרגע רואים את הצדדים החיצוניים, שימו לב, על ידי פועלים המוכשרים לכונן את המעשים הללו, יותר מבני ישראל שאינם וליבם נתונים אל הבית הגדול והקדוש. אני רוצה להסביר את המשפט הזה. פה הוא מסביר בעצם, במשפט הזה, הוא מסביר מה המהלך האלוקי, אחרי שהוא קורא, אנחנו רוצים לנסות להבין אותו, למה המהלך האלוקי, לא יודע, אפשר לקרוא לזה, מוביל את זה, קרא לזה ככה, מוביל את זה ככה, שמי שמתחיל את התהליך של הגאולה, זה האנשים האלה, נקרא לזה צורך העניין מחילונים, בסדר, צורך העניין, ולא על ידי אנשים שומרי תורה ומצוות. אומר הרב, הסיבה היא מאוד פשוטה. האנשים הדתיים, בוא נתחיל מהאנשים הדתיים. אנשים הדתיים, אנשים הרוחניים, שהם באמת, יש להם כל הזמן בחיים שלהם מתח מאוד 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 גדול בין שני צרכים גדולים שיש להם בחיים. ואולי כבר כל אחד מכם, אם היה לנו פה ככה איזה זמן יותר ככה לשיח, אז אולי אפילו, כן, אולי אפילו מי שירצה ככה להעיר איזשהו משפט על הדבר הזה, אם הוא מזדהה עם מה שאני הולך להגיד עכשיו, זה שאנשים שהם דתיים ושומרי תורה ומצוות, יש להם כל הזמן איזה מין מתח בין העיסוק בענייני העולם הזה, ועכשיו אני לא מדבר על כאילו על הנאות העולם הזה וכל הדברים שקשורים כאילו לחלקים של לא יודע, של היצר שלנו, אלא החלקים של החיים, נגיד הרצון לעבוד, לכסף, לפרנסה, לבנייה מעשית. יש לנו בפנים איזו דחיפה מצד אחד לדברים מעשיים. מצד שני, ככל שאנחנו כמובן יותר עובדים על עצמנו, לא הרי בחור בשיעור א' כבחור בשיעור א' ולא שיעור א' כעלה, יש לנו כל הזמן גם איזה מתח רוחני פנימי, שרוצה בחיים תוכן רוחני, לא רוצה שכל הזמן שלו בחיים יהיה עסוק רק בדברים המעשיים, אלא אומר, רגע, מה יהיה עם תפילה? מה יהיה עם לימוד תורה? כל הזמן יש לו את המתח הזה. אני אתן לכם, אספר לכם סיפור, ואחר כך עוד סיפור קטן ממשהו שהיה עם הרב קוק. אבל קודם כל אני אספר, אשתף אתכם בחוויה אישית שלי. לפני הייתי בכיתה י' א', בסדר? עברו כמה דקות, אבל אני זוכר את זה כמו היום. הייתי בן 16, משהו כזה, והלכנו מטעם בני עקיבא למושב קשת ברמת הגולן לשבוע עבודה. עכשיו, הייתם פעם בקשת? יודעים איפה זה? מרכז רמת הגולן, מתחת באזור חושניה, קשת הוקמה לאחר מלחמת יום הכיפורים, היה איזה אחד, שר החוץ של ארצות הברית, קראו לו הנרי קיסינג'ר, שמעתם פעם את השם הזה? הנרי קיסינג'ר. בסדר, אתם, מבחינתכם זה כבר חצי פרה-היסטוריה. הבן אדם רצה לתת לסוריה בהסכמי השלום, אחרי מלחמת יום הכיפורים, רצה שהגבול יעבור יותר פנימה לשטח שלנו. והיה ויכוחים גדולים, הייתה סערה גם ציבורית. בקיצור, התארגן גרעין במרכז ערב להקים את מושב קשת, סמוך מאוד למקום שבו הוא רצה שכאילו ייתנו איתו לסורים. יש כאלה אפילו שאומרים שקשת זה ראשי תיבות, קונטרה שלנו תמיד. אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל כשהיינו נוער, אז זה מה ש... אולי זה מה שמכרו לנו, אני לא יודע, אבל ככה לא חשוב. תכלס, שורה תחתונה, מה אני מספר לכם? המושב הזה היה ממש בחיתולים שלו, ממש בשנתיים, בשנה, שנתיים ראשונות שלו, והוא קם על ידי גרעין של אברכים ממרכז ערב. חבר'ה שלמדו בישיבה כמה שנים טובות, אברכים כאלה, אתם יודעים, כאלה, זקן ארוך, חבר'ה כאלה, מה שנקרא מרכזניקים, אבל של פעם כאלה, עם הסנדלים התנ"כיות, ובאמת, שבאו ככה מהישיבה, בום, הגיעו אידיאל להקים מושב חקלאי ברמת הגולן. עד כאן הכל טוב ויפה. מה הסיפור שאני מספר לכם? מדהים, אנחנו באים לשם, תרגנים, וזה, אחרי הצהריים, אני נכנס לבית כנסת, אני בשוק. אני רואה, שעה ארבע אחרי הצהריים, אני רואה בית כנסת מלא, כמו הישיב, בית כנסת מלא אנשים לומדים, ככה בהתלהבות. אבל ארבע אחרי הצהריים, השמש שוקעת בשש, בשבע. ואז אני שומע אותם מתחילים, אחרי זה כמה זמן, שבנו ככה בצד וזה, טוב, אני שומע אותם מתחילים להתווכח, אני שומע כמה אחרים מתחילים להתווכח. הם מתווכחים, מחר בבוקר, מתי להתחיל לעבוד? אחד אומר, תשמע, צריך להתחיל לעבוד מוקדם כדי ל... אתם יודעים, חם ברמת הגולן, צריך, יש כתיף של איזה קיץ, יש כתיף, דובדבנים, יש זה. השני אומר לו, אבל אי אפשר, צריך להתפלל, אסור להתפלל לפני הנץ. אנחנו לא יכולים להתחיל, אבל צריך להתפלל לפני הנץ. הוא אומר לו, מה, אבל אנחנו פה חקלאים, יש מניין פועלים, יש היתרים. הוא אומר לו, לא, אין מצב, אנחנו לא מתפללים לפני הנץ. אחר כך אני שומע אחרים מתווכחים אותו הדבר בסוף היום. אחד אומר, תמור, חבר, בוא נעבוד עד שש בערב, נספיק, כאילו, צריכים זה, צריך תכלת פרנסה. אומר לו, אחד אומר לו, תשמע, אין מצב שאנחנו פה בלי סדר צהריים. אנחנו לא יכולים להפסיק עם עוד תורה. אז אני זוכר שלא הבנתי אז, כאילו, הייתי ילד, כאילו, הייתי נער, לא, אבל זה שאני זוכר את זה, זה בגלל שזה, כאילו, הייתי, אמרתי, רגע, מה קורה פה? כעבור זמן הבנתי בעצם מה חוויתי שם, כמובן. את המתח הזה, זאת אומרת, מה? בצד אחד, הם מקימים מושב, חבר'ה, זה להקים מושב, זה, אי אפשר להקים מושב וכל היום ללמוד תורה, כאילו, סליחה על זה, הם צריכים פה, תכלס, צריכים פשוט להתפרנס, אתם הבאתם פה מירושלים, משפחות, ילדים, וזה, צריכים פרנסה, צריכים קור פירות, אין ברירה, צריך לצאת מוקדם לעבודה, ואולי גם צריך לחזור מאוחר. המצד שני אומר, מה, אי אפשר, יש תפילה בנץ, יש לימוד תורה. אין מה לעשות, פרנסה, בעזרת השם, יהיה בסדר. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? אגב, אני הקטן בעניותי, אולי כשתהיו בצבא תזכרו את זה ותגידו לי אם הרגשתם פעם את מה שאני הרגשתי. אני זוכר בצבא לפעמים, באתי לצבא כמוכם אחרי שנתיים בישיבה, ברוך השם, למדתי טוב, בשמחה, בטוב, בהנאה גדולה, בהתלהבות, בטוב, הכל. אתה פתאום מגיע לצבא, ובום, כאילו, בבת אחת, אתה כל היום רעת, ועושה וזה וזה, ולפעמים, אתה מחכה, אתה רוצה, יודע, יש לך איזה כמה דקות פנויות, אתה רוצה ללמוד וזה. מצד שני, אני אומר לעצמי, רגע, את האמת, המפקד אומר, מי שלא סגור על הנשק, איך תפעל אותו, שישאר פה עוד רבע שעה ואנחנו נעשה זה. ואז אני אומר לעצמי, רגע, אבל בוא, רבע שעה יש לי, אני רוצה ללכת לפתוח איזה ספר. ואז איזה קול אחר בתוכי, מה אומר לי? שמה אני פה עכשיו? בשביל להיות חייל, נכון? אני עכשיו לא בשביל ללמוד תורה, כאילו, אם אתה יכול גם ללמוד תורה בזמן הפנוי וגם להיות חייל טוב, סבבה. אבל אם אתה לא 100% על הנשק, אז מה אתה צריך לעשות עכשיו? ברור, לא? אתה צריך ללמוד עכשיו על הנשק. אבל מה בתוכך, מה היצר הרע שלך אומר?
אבל
הוא כאילו רע, הוא כאילו טוב, הוא אומר לך, מה? אני לא יכול, כאילו, בואי, אני עובר עליי פה ימים שלמים, אני לא פותח ספר. אני לא יכול ככה, אני חייב לי. אבל אז בא כל אחר בתוכי ואומר לי, תשמע, אתה באת פה בשביל להיות חייל, כל הכבוד, אתה לא בישיבה עכשיו. ללמוד תלמד בשבת, ללמוד תלמד אחרי שאתה בטוח שאתה על הנשק והכל בסדר, ויש לך שעתש, ויש לך חצי שעה פנויה, ואתה, אז תלמד, סבבה, זה מצוין, כן? אני מדבר על זה לפני השירות, חשוב ללמוד, אבל לא על חשבון החיילות, נכון? ברור. אז אתה אומר, תכלס, מה קורה? מה שקורה זה שאומר הרב קוק, אומר דבר מדהים. אם זה היה הכל קורה על ידי אנשים דתיים, מה היה קורה? זה לא היה קורה. כלומר, הם כל הזמן היו... עכשיו, איפה אני יודע את זה, שזה מה שהוא מתכוון? יש לי ראייה מאוד מאוד חזקה. כי יהודי אחד, יהודי חרדי, וואי, איזה סייעתא דשמיא, פתחתי, נפתח לי בזה. איך אני אוהב את זה? שאתה קורא לכם לפעמים? אתה מחפש משהו, פותח לך בדיוק בזה. אז תראו, איגרת קוף זין, באיגרות ראייה, הוא כותב לאחד, לא משנה, זה לא יגיד לנו כלום, רב מאיר, פוילשטיין, בקיצור, אומר, לשמחת לבבי הגיעני מכתבו, הרעיון לייסד יישוב על פי שלומי אמוני ישראל, ברוח אמת של תורה ויראת שמיים, הוא נעלה ונשגב. וזה מקרוב החל אחד מרבי החסידים להתעסק בזה, והיה פה. ובכל חפץ לבבי, תמכתי את ידיו במכתב ארוך ביסוד העניין. כלומר, הוא מתלהב מאוד, שמה? בא אליו איזה רבי של חסידים, איזה אדמור, עם איזה רעיון, מה הוא רוצה? להקים יישוב חקלאי בארץ ישראל. הוא הרב קוק מתלהב חבל על הזמן. אבל מה המשפט הבא? אבל מסופקני על הוצאת הדבר לפועל, יענו, אני לא בטוח שזה יצליח, מפני רפיון הידיים שאנו פוגשים באבונות הרבים, דווקא אצל היראים, וידועים דברי הגרזל, שהעוסקים לשמה אינם זריזים כל כך כהעוסקים שלא לשמה. שהנטייה של הפנייה החומרית מוסיפה זירוז. ובכל זאת אני מברך שיצליחו וכו'. כלומר, מה הרב קוק אומר? הוא אומר, תשמע, זה רעיון מדהים שיצליחו להקים יישוב על פי רוח תורה ומצוות. אבל מה אני פוחד? שמה? שזה לא יצליח. למה זה לא יצליח? בדיוק בגלל מה שאמרתי קודם. הם כל הזמן יהיו, אני פוחד. עד כדי כך שאומר, אני אחזק אתכם והכל וזה, אני לא בטוח שזה יצליח. זאת אומרת, אומר הרב קוק, הקדוש ברוך הוא כאילו בחסדו, בגלל שהוא רוצה, אתה יודע, אני צוחק הרבה פעמים, אבל זה לא בטוח שזה בדיחה. חצי בדיחה, חצי זה. אם בן גוריון היה דתי, היה חרדי, היה יהודי, שומר תורה ומצוות, והוא היה צריך להכריז על הקמת המדינה. עכשיו הוא היה מתחיל, היו מתחילים ככה, עם היד, אומרים, רגע, קודם כל זה לפני שבת, רגע, פה אנשים חיילו שבת, זה מותר, זה אסור, חג הרגידו, רגע, זה פקוח נפש, אולי תהיה מלחמה, זה מותר, כי אנשים פה ימותו, זה אסור, כאילו, יתחילו, בסוף לא הייתה מדינה, אז מה הקדוש ברוך הוא בחסדו, הוא שולח, יכול להיות שנכבה לנו פה המסגן? נעשה ללחוץ, לא יודע, נראה לי כבר התחיל להיות חם פה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא, תראו, מה עושה הקדוש ברוך הוא בחסדו? הוא שולח אדם שהוא, אתם יודעים, הוא אהב את התנ״ך וזה, ואת ההיסטוריה של עם ישראל וכו', אבל תכלס הוא לא היה יהודי מאמין, כן? אומרים בבן גוריון שהוא אמר פעם ככה, אם אני אגיד שיש אלוקים, אני טיפש, ואם אני אגיד שאין אלוקים, אני גם טיפש. אז עדיף שאני לא אגיד כלום. הוא כאילו, הוא כאילו אמר, אני לא אומר כלום, כי אני לא יודע, לא יודע פה מה נכון. גם זה לא כל כך חכם להגיד, וגם להגיד את זה לפי דעתו, כן? לפי דעתו, זה גם לא חכם להגיד שיש אלוקים. אנחנו חושבים שזה חכם מאוד ואמיתי מאוד, אבל לא משנה, הוא, קיצור, אז בן גוריון כראש ממשלה, והאנשים שהיו ברובם היוו את התנועה הציונית. לא כולם, היו שם גם דתיים, כמובן, אנחנו יודעים, היו גם רבנים, הרב קלישר, הרב אלקלאי, והרב ריינס, זה לא שלא היו בכלל, היה בעלייה הראשונה גם היו דתיים, זה ברור. אבל בכל זאת, בטח בעלייה השנייה שהרב קוק עולה בזמן שלהם, ודאי שהרוב הם חילוניים, וחלקם אפילו חילוניים, כאילו להכעיס ובצורה, זאת אומרת, הם מאוד עם תפיסה, עם תפיסת עולם וכולי, וזיידל אומר לו, תגיד, מה זה המהלך האלוקי פה? אני לא מבין. עכשיו, זיידל הוא לא היחיד, כן? תלכו לרוב הזיים ותדברו עם איזה מישהו חרדי קצת שיש לו טיפה, לא רק אומר לך, שמע, ככה הרבנים אמרו וזהו, אלא הוא קצת חושב גם בעצמו, או שהוא בירר קצת את מה שאמרו לו, אז הוא יגיד לכם, אי אפשר לתמוך במדינה שהמנהיגות שלה היא חילונית, שכל ההקמה שלה, שכל ההתחלה שלה, שכל הזה הוא הכל חילוני. אי אפשר, אסור לתמוך בזה. צריך להיות משהו דתי, זה להיות משהו רוחני. אבל מה לעשות שאנחנו לא יכולים כאילו להיות במקום הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, אני רוצה רגע להזכיר שנייה משהו שאמרתי שבוע שעבר, שצריך לצפות לישועה, נכון? דיברנו על זה, לישועתך קיווינו כל היום. צריך לצפות לישועה, כמו הצופה שמסתכל, מסתכל על ההיסטוריה, ורואה מה קורה. ומה לעשות, שאתה רואה את המציאות, לא שבאו לשאול אותנו, אתה פשוט רואה את האנשים, עוזבים את הגלות, ורוצים בעוצמה גדולה לבוא ולעלות ולבנות ארץ ישראל. כלומר, המציאות שהקדוש ברוך הוא מביא אותה, כי עין בעין יראו, בשוב השם ציון, תכוון את העין שלך, תסתכל על ההיסטוריה, על המציאות, אתה רואה את זה. אז עכשיו אתה לא מבין, אז מה עושה הרב קוק? הוא לא אומר זה לא גאולה, אלא הוא אומר זה גאולה. עכשיו אני אאמץ את המוח שלי לנסות להבין למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה בדרך הזאת. ואז הוא, כנראה, לא כנראה, הרב קוק אמר לעצמו, הוא כתב את זה, שהקדוש ברוך הוא בהתחלה, כדי שהסיפור הזה קודם כל יתחיל, יהיה לו מה שנקרא אחיזה במציאות, ולא שכל הזמן יתחילו לראות רגע, מה עם התפילות, ומה עם הזה, ואיך נסתדר ביחד, ואיך הפרנסה, וכל הדברים האלה. עכשיו תגידו, מה, אז אי אפשר לשלב את הדברים האלה ביחד? מה אתם אומרים? מה? בוודאי שאפשרי. מבחינה אמיתית, בוודאי שאפשרי. מה לך יותר מאשר, אתה רואה היום בגוש קטיף, היה שנייה אחת, תזכור את השאלה, דקה אחת, בגוש קטיף, מושב עצמונה, שאלו את הרב שלומי, היה גר שם כמה שנים, אז היה שם באמת דבר מדהים, היה להם חממות ברמות שהם ייצאו לחוץ לארץ, וכל מיני פרחים וכל מיני דברים, ותפוחי אדמה וכל מיני דברים כאלה, הצלחה כלכלית גדולה, ובהצלחה הכלכלית הזאת הם פרנסו, הם עשו כולל ביישוב, ותלמודי תורה וכל מיני דברים, זה היה מדהים, זאת אומרת, זה לא שזה לא אפשרי.
אז
תפתח אותה, בדיוק.
אז כאילו, אני חושב שלפעמים אתה באמת צריך לשים את הגמרא בצד, ולא להתחיל עכשיו חישובי תורה.
נכון.
כי אתה צריך לבוא לפועל.
נכון. אני, בגלל שאלתי עכשיו את השאלה, שלא יובן, כאילו אני אומר, תשמעו חבר'ה, זה לא אפשרי. כאילו אם אתם רוצים לעשות משהו רציני בחיים, אז תהיו חילונים ואז תצליחו לעשות דברים מעשיים. ואם אתם רוצים להיות עם הראש בשמיים, אז תהיו דתיים. בוודאי שלא. היום אנחנו אחרי 110 שנה אחרי, אנחנו יודעים שזה לגמרי לא נכון. אנחנו רואים בכל התחומים, אנחנו רואים חבר'ה תורנים, רציניים, מצליחים, בכל התחומים. בכל התחומים, בתעשייה, בזה, בחקלאות, ברור שזה אפשרי. אבל כנראה שבתור התחלה, תגידו רגע, אם זה אפשרי, אז למה הרב קוק חושב שזה לא אפשרי? למה הרב קוק אומר שהקדוש ברוך הוא שלח כאילו את האנשים החילונים? כי ההתחלה, צריך להבין, ההתחלה היא הרבה יותר קשה מאשר ההמשך. זאת אומרת, אחרי שכבר עשו את כל היסודות של המדינה, מסרו את הנפש, הקימו את היישובים בצורה שבאמת הם היו צריכים לקום בחמש בבוקר לעבוד עד סדר, ובאמת לא היה, באמת היה קשה, מאוד לא היה זמן לדברים רוחניים, וזה היה מאוד מתסכל את האנשים שמחפשים את התוכן, הם לא היו מצליחים לשלב את שני הדברים ביחד, כאשר זאת המציאות. ולכן מה עושה הקדוש ברוך הוא בחסדו? הוא מגלגל את הדברים כך שהכוח המניע הראשוני יהיה מאנשים שמה שחשוב להם זה הדברים המעשיים. הם כרגע הראש שלהם לא נמצא בשמיים בכל מיני דברים רוחניים. הם באים תכלס לעבוד. עוד סיפור אחד בהקשר הזה אני אספר לכם שמאוד מבטא את הדבר הזה. הייתי פעם בשבת בקיבוץ עין גב. קיבוץ עין גב, יודעים איפה הוא? שפת הכנרת, בצד המזרחי שלה, קרוב לעלייה שם לרמת הגולן. הייתי ישיבת הגולן, ומישהו שם רוצה לעשות בר מצווה לבן שלו, והוא רוצה שיהיה מניין, והוא ביקש שנבוא כמה חבר'ה לשבת. באנו לשם, נכנסנו לשיחה אצל אישה אחת ותיקה מאוד ביישוב, שהיא אימא של אפי איתם, אם שמעתם את השם הזה, אפי איתם, תת-אלוף במילואים, היה בזמנו מפקד חטיבת גבעתי, היה תת-אלוף, מפקד אוגדה, אפי פיין קראו לו לפני כן, הוא שינה את השם, אפי איתם, לא משנה. הוא חזר בתשובה בגיל 22, הוא היה בסיירת גולני, נלחם מלחמת יום הכיפורים, יש לו שם איתור מופת שהוא קיבל, הוא עצר שם כמה טנקים סורים בכניסה לבסיס נפח, ממש לבד, כאילו ממש הוא היה לבד עם RPG, והתחבא שם מתחת לכביש, ונכנס בכמה טנקים שם, סיפור מדהים. על כל פנים, הוא חזר בתשובה אחרי מלחמת יום כיפור. למה הוא חזר בתשובה? פתאום נהרגו לו חברים, אתם יודעים, מלחמה, הרבה אנשים נהרגים. אתם יכולים לשאול את עצמך, רגע, על מה אני נלחם? למה אני נלחם? ואז הוא בא הביתה, וזה אני יודע גם ממנו, אבל גם מאמא שהיא, שהסיפור היה שהוא הגיע הביתה בתור בחור צעיר, בסופו של דבר, התחיל לשאול את ההורים שלו, אתה מגיע הביתה, שואל את ההורים, תגיד, למה אתם מתיישבים בארץ? למה אנחנו נלחמים פה? מה זה? עכשיו, האמא, מה אמרה לו? האמא אמרה לו, אנחנו 2,000 שנה יהודים כל הזמן רק מדברים, מדברים, לומדים, לומדים, מתגייסים, די, לא צריך שאלות, צריך מעשים. שומעים? זאת אומרת, הדור הראשון של של הציונות, הם לא חשבו יותר מדי. הם אמרו, למה צריך להתפלסף? כאילו, מה? אנחנו מחוץ לארץ, באים לארץ, בונים מדינה. מה אתה רוצה עוד פעם להתחיל, איך אמרנו, עם האצבע? כן לעשות, לא לעשות. למה לעשות? מה לעשות? תפסיק עם הביברי מוח האלה. יאללה, תבוא, תיישב. מה יש לך דבר יותר פשוט? מעם שחוזר לארצו ורוצה מדינה כמו כל המדינות, מה פה אתה? אבל מה קרה? זה היה טוב, לעלייה השנייה, לעלייה השלישית, לא שואלים שאלות. עכשיו, הבחור הזה, אפי, כן, מלחמת יום כיפור, לפני 48 שנה אומנם, אבל זה כבר דור שיש כבר מדינה. המדינה כבר קיימת, מלחמת יום כיפור, שנת 73, כן? המדינה קיימת כבר 25 שנה. זה לא שאנחנו נמצאים בשנות ה... עכשיו יש מלחמה, נרגים לו חברים, הוא אומר, רגע, 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 שנייה, אני לא נלחם אוטומטית, אני רוצה קצת להבין מה המשמעות. זה הוביל אותו, כיוון שהאימא אמרה לו, פה לא צריך שאול, אבל השאלות בערו לו בפנים, יש לו איזשהו סיפור, איך הוא התגלגל למרכז הרב, התגלגל לרב אבינר, לרב צבי יהודה, לא משנה, ובסוף הוא בירר את הדרך, והגיע המסקנה ש... שדרך התורה היא הדרך, וברוך השם נשאר ציוני והיה בצבא אחר כך הרבה שנים והכל טוב. אבל מה אני רוצה לומר? הדור הראשון פשוט לא התעסק עם ענייני הרוח האלה. כלומר, קודם כל באים. היה להם מחשבות באיזה צורה להקים את המשק ככה או ככה, אבל זה לא היה חשבון העבודה, כן? הם קודם כל עבדו ועשו. אחר כך היה להם גם בערב, היה הווי, כן, תפעמים קורא על הקיבוצי, באו, רקדו, עשו, כל הכבוד, בסדר. אבל זה לא היה חשבון התכלס. ולכן, בחינת האמת, ודאי אפשר לשלב את הדברים. ואנחנו היום, ברור שאנחנו בשלב שאנחנו יכולים לשלב, אנחנו יודעים לתת לכל דבר את המקום שלו, את הזמן שלו, בלי שדבר אחד יבוא החשבון השני, ואין בעיה, כלומר עדיין ברמה האישית יכול להיות פה ושם איזו התלבטות, אבל בתור ההתחלה, אומר הרב קוק, זה היה חייב לעשות, כנראה זה המהלך האלוקי, זה היה חייב לעשות על ידי האנשים האלה. ואולי רק לסיים בעוד משפט שהרב קוק אומר פה בהמשך האיגרת, ברשותכם, אומר ככה, והאירוניה של ההיסטוריה, למה הוא קורא לזה אירוניה של ההיסטוריה? כן, אירוניה, כמו שאתם יודעים, זה... איך נתרגם את זה בצורה? יש לכם איזה תרגום הכי טוב למילה אירוניה? אירוניה זה בעצם כאילו איזושהי הסתכלות, כאילו יש את המציאות, ויש איזשהו, איזה מין מבט כאילו תמע, כאילו על המציאות, אתה כאילו לא מבין את המציאות, זה אירוניה. זאת אומרת, אירוניה זה שמשהו קורה, והוא כאילו תמוע בעיניך, הדבר הזה אתה לא מבין אותו. אז זיידל כתב לו, מה זה, ההיסטוריה היא, יש פה אירוניה בהיסטוריה, איך זה שאנשים החילוניים, זה לא מסתדר לי. אז הרב קוק אומר לו, תראו, משפט מדהים, האירוניה של ההיסטוריה אינה אירוניה מרה למשכילים אל רוחה. כבר היו לנו תקופות רבות שנושאי המשרה לא היו כלל מרוצים לרוחנו הפנימי, ומכל מקום, כל זמן שהמשטר הפנימי עומדו על כנו, ובכללות האומה, דבר השם הוא לקו בהליכות החיים, הרי החיים הכללים הולכים ומתפתחים. בסוף כל סוף יבוא התור של הייחוד הגמור, של כיסא דוד וכו'. והרי האירוניה של אורדוס, שימו לב, בתור בונה את המקדש, היא יותר מרה. מי שיפץ את בית המקדש השני? אורדוס. הוא היה משהו מבחינה רוחנית. מכירים קצת את ה... למדתם קצת בהיסטוריה? מדהים, הוא היה נהנתן גדול.
הוא רצח את כל החכמי...
כן, הוא היה קשה מאוד. והוא בונה, הוא עושה איזשהו שדרוג. אז איך תסביר את זה? זה אומר הרב קוק. מכל מקום, לא בשביל זה אנחנו נאמר שצריך רוח של סבלנות למעשיו, כאילו שאנחנו צריכים, ואז תראו את המשפט האחרון, איתו גם אני אסיים. הלבנים אל הבניין יכולים לשאת גם אותם שאינם חודרים אל עומק סוד הישרים אשר ישבו בו. ולא רק הלבנים, כי אם רשאים הם להיות גם המנצחים על המלאכה. אבל בבוא תור סוד הישרים להיגלות, אז יבורר. מי הזה והפי פעולם ימצאו כל העובדים את זיכרונם לדורות. אומר הרב קוק, משפט יפה מאוד. הלבנים אל הבניין יכולים להיות גם כאלה שמה? שלא מכירים את הסוד הפנימי של הבניין עצמו שאותו הם בונים. אגב, הסיפור הזה של הלבנים אל הבניין כבר הופיע גם קודם. מי הביא את האבנים לבית המקדש? ששלמה המלך? מאיפה הביאו אותם? מה? צור, מצידון. הביאו אותם מהלבנון. הצידונים, אומר הרב קוק, הם היו חבר'ה שידעו לסטט אבנים יפות וטובות, והביאו את הבנים לבית המקדש. עכשיו, בנים באים לבית המקדש, בונים את הלבנים הללו, האם הלבנים הללו בהכרח, כאילו בסימבוליה של הרב קוק, האם האבנים האלה בהכרח יודעים עכשיו את כל התוכן הפנימי של מה שהולך להיות בתוך הבניין שאותו הולכים לבנות? לא, כאילו, הם בונים, הם עושים את העבודה שלהם, הם עושים את העבודה של האבנים. התוכן הפנימי, מי ייצוק אותו? לאט לאט ייצקו אותו אנשים שיודעים מה המשמעות של כל הבניין פה. אז כמובן צריך להיזהר פה במשל, כי אם אתם יודעים, היה לפני כמה שנים, היה איזו סערה גדולה, איזה מישהו מהחילונים מצא איזה משפט של הרב קוק, שהוא הבין מהמשפט הזה שהחילונים הם חמורו של המשיח. והמשיח בעצמו זה הדתי. ככה הוא הבין את משפט של הרב קוק. ואז יצא כל רעש גדול שאומר, מה זה ההתנשאות הזאת? אתם, הנה, אתם מאמינים ברב קוק, אתם חושבים שאנחנו חמור, ואתם המשיח, מה זה ההתנסות הזו? נסו בנו, כן, כאילו חזק מאוד. אבל כמובן שזה לא הכוונה של הרב קוק לזלזל ולהגיד שהם חמור, ולא להגיד שהם כמו לבנים, כמו איזה לבנה שלא יודעת מה החיים שלה, ופשוט בונים בית ובפנים יש תוכן פנימי. הרב קוק רוצה לומר, הם עושים עבודה מאוד מאוד חשובה. עבודת הבניין החיצוני, אי אפשר שתהיה גאולה בלי זה. גאולה זה לא מילים באוויר, גאולה זה לא פתאום יבוא איזה משמיים ויקחו אותנו וישים אותנו בארץ ישראל. גאולה מתחילה מעשייה, משותפות, דיברנו על זה שבוע שעבר. מי שפעל עם אל יבוא ויטול זכרו, צריך לעשות, צריך לעשות דברים בפועל. ומי שמוכשר הדברים האלה לעשות אותם בפועל, כמו שאמרנו, זה האנשים האלה, והם עושים את הגאולה, אלא מה? זה באמת רק החלק ה... זה רק הלבוש של הגאולה, שיש פה, אוקיי, יש פה יישובים, יש פה בתים, יש פה חקלאות, יש פה תעשייה, יש פה צבא, מצוין. עכשיו רגע, כל זה למה? כמו ששאל אותו אפי בעקבות מלחמה, שאל את עצמו, רגע, בשביל מה אני נלחם? למה אני בונה? למה אני עושה? אני רוצה להבין את ה... ועד בסוף הוא הגיע למסקנה, וואלה, אני לא נגד זה, זה מצוין, צריך את זה ואי אפשר בלי זה, ואני ממשיך לעשות את זה, אבל אני רוצה משמעות. אני רוצה לדעת לקראת מה זה הולך. ולקראת מה זה הולך, זה כבר באמת מחייב אותי להבין באמת עניינים של סנהדרין ומקדש ותורה ומצוות ונבואה ודברים גדולים, משמעותיים, ותפקיד של עם ישראל בעולם, וצדק ומוסר וערכים וכל הדברים האלה. ואז כל הדברים הגשמיים גם כן מקבלים את המשמעות שלהם. ולכן, אין למה זה כזה פלא מבחינת המהלך האלוקי? להפך, אולי זה כמעט, כאילו כמעט בלתי נמנע, כמעט כאילו הכרחי. מה זה הכרחי? כאילו בסוף זאת המציאות, עכשיו צריך להסביר אותה. תגיד לי מה מלך, תחילה. זה לא שמישהו בא בשעת הרב קוק, תגיד להיות חילוני כדי זה, כדי שאני אבנה בלי התלבטויות. ברור, לא. הוא מסביר כבר מציאות שקיימת. זה כבר קיים ככה. אני רוצה עכשיו להבין את הרציונל האלוקי למה זה. וואלה, יש לי הבנה. יש לי הבנה בהחלט מאוד, מאוד פשוטה, מאוד, מאוד מתאימה למציאות. זה כנראה רק יכול להיות בצורה הזאת, אם רוצים שבאמת זה יצליח. אחר כך זה כבר יתפס, כבר זה יעמוד, זה יחזיק, תהיה מדינה, ואז באמת יגיע בצורה טבעית, וזה מה שגם באמת קרה. לאט לאט התחילו יותר ויותר אנשים לשאול את עצמם למה ומה ואיך ומי, ואז מכניסים את תוך אותה מדינה, מכניסים לעכשיו את המשמעות הרוחנית, שזה עד היום בעצם התפקיד, בסופו של דבר התפקיד שלנו, זה מה שאנחנו מנסים לעשות, גם כבכלל, בעצמיות הדתית, ישיבת הסדר, החיבור, ישיבה, צבא, כל הדברים האלה, במה שאנחנו הולכים לעשות. יש צבא, עכשיו איזה מין צבא זה יהיה? זה יהיה צבא כמו כל הצבאות, זה יהיה צבא שכל הסיפור יהיה איזשהו כוח מצ'ואיסטי של לא יודע, בשביל להגן על עצמנו או לפגוע באויב. מה? למה אבל? צריך לשאול את שאלות העומק, למה אנחנו פה? למה אנחנו נלחמים? בשביל מה? לאיזה מטרות? וכו' וכו'. ואז אתה עושה את אותה חיילות, אתה עושה אותה מתוך משמעות. אתה עושה את אותה חקלאות, רק אתה עושה אותה מתוך... עכשיו, איך אני יושב בין תפילת הנץ והעבודה אחרי הצהריים? אני אמצא את הדרך הנכונה, שאני גם יצליח בצד הכלכלי והמעשי, וגם ימשיך להחזיק חזק בהתקדמות הרוחנית שלי, ואין סתירה בין הדברים. היום, ואולי כבר לא היום, אלא כבר כמה וכמה שנים טובות. אבל זה לא היה נכון, לפני 100 שנה, זה לא היה נכון. ולכן, ככה הוא מסביר לדוקטור זיידל את השאלה שלו בדבר ההתנהלות של הגאולה. מה אומרים? מתיישבים הדברים בלבכם, שומעים? יפה, בעזרת השם, יופי. אז יישר כוח גדול.